ברוכים הבאים לעונה השנייה של פודקאסט הטכנולוגיה מדברים פתוח.
אני ג'וש סלומון.
ואני אילן פינטו.
יחד אנחנו מדברים על כל מה שחדש בעולם הפיתוח והקלאוד, וקשור ישירות או על הדרך לקוד פתוח.
ככה זה, אחרי שעובדים שנים באופן סורס, חייבים להעביר את זה הלאה.
בין לבין נזכיר גם עוד כמה באזוורד כדי שנוכל לסגור פינה ולדון בכל מה שחשוב באמת.
אז שימו אוזניות, תגבירו את הווליום ותעשו מקום למקצועניות והמקצוענים שבאו לדבר איתנו פתוח ולעניין.
מדברים פתוח, מתחילים!
בוקר טוב ג'וש, מה שלומך?
בוקר טוב אילן, קר פה קצת, אנחנו באמצע החורף.
באמצע החורף, באוקטובר, פעם אחרונה שהקלטנו היה לפני... לפני השביל אוקטובר, דברים השתנו מאז קצת.
כן, קצת השתנו, אנחנו בפברואר, ופרק ראשון שאנחנו מקליטים אחרי התחלת המלחמה.
כן, איך אתה בימים אלה?
סטנדרטי, שאלה שקשה לענות עליה.
קשה לענות עליה. אז יש לנו סדרה של פרקים שאנחנו הולכים עכשיו להקליט, מאוד מאוד מעניינים, הרבה אורחים חשובים ומעניינים. כרגיל אנחנו נתמקד באופן סורס בכל מיני זוויות. היום יש לנו אורח מיוחד שהוא לא סתם, הוא חבר לנשק. שירתנו ביחד בגדוד 8208, עוד בימים ששחר ברכה לא היה שחר ברכה, ואילן פינטו לא היה אילן פינטו. אז שחר, תציג את עצמך.
אהלן, בוקר טוב, תודה שאתם הבאתם אותי לפה, אני שמח להיות כאן. מי שחר ברכה? אני בבסיס איש פיתוח. התחלתי כמתכנת, ראש צוות, כל תפקידי הפיתוח, הייתי VPRND בסטארט-אפ, הניתוח הצליח החולה מת, אחלה מוצר, נגמר הכסף.
היו כאלה, כן, שמענו על כמה מקרים כאלה.
מעט, אחד פה בבקשה.
אחר כך עשיתי 12 שנים בממשלה, מנהל חטיבת התוכנה במשרד המשפטים, מנהל IT במשרד המשפטים, ובתפקידי האחרון הייתי ראש רשות התקשוב הממשלתי. כיום אני שותף בדלויט, אני מוביל את פעילות הענן ועוד כל מיני פעילויות, ושוב פעם, כיף להיות פה.
אז אחד מהדברים שבגללם הבאנו אותך, זה שכחלק מתפקידך ברשות התקשוב, הייתה לך השפעה מאוד גדולה על כל מה שקשור לאופן סורס בצד הממשלתי, שזה סיפור אחר לגמרי מהאופן סורס שאנחנו מכירים.
ובכלל, למה אופן סורס בצד הממשלתי? מה? זה טוב, זה רע, למה הולכים לשם? זה... בגלל המחיר, בגלל האיכות, בגלל זה, מה מביא אותם, ממשלה, להשתמש באופן סורס?
אז ב-2017 נכנסתי לתפקיד סמנכ"ל תכנון ואסטרטגיה של רשות התקשוב. רשות התקשוב, למי שלא מכיר, אני משער שיש כמה כאלה, זה גוף שהוקם להיות למעשה פעם ראשונה כמו צין חייל ראשי לכל תחום מערכות המידע בממשלת ישראל, כי גם ככה כל משרד הוא סיילו בפני עצמו, חקלאות עוסק בחקלאות, תקשורת בתקשורת, אז אמרו שאין שום היגיון שלא יהיה איזשהו ייחוד בעולם מערכות המידע, רשות התקשוב.
שזה מערכות המידע, שדיברנו על זה בשיחה המקדימה, לא כולל משרד הביטחון.
לא כולל משרד הביטחון, זה כל המערכת האזרחית נקרא. רשות התקשוב בעצם באה לארגן, להסדר, לעשות, כדי שמטרה בהסדרה, ברגולציה, בסוף זה לרוץ קדימה. אחד הדברים בממשלה, סביב נושא של קוד פתוח, הוא שלא היה איזשהו מדיניות ברורה. ושאין לך מדיניות ברורה, כל משרד עושה איתו משהו אחר. יש משרד שיש לו חשב משפטי, או סיסו, או מנהלים מדרגים כאלו אחרים, שיגידו מעולה, בוא נבין את הערך ונשתמש בזה, ויש לך לא מעט משרדים אחרים שאומרים, מה פתאום, יש פה מורכבות משפטית, אסור, נקודה, לא נוגעים בזה, אנחנו רק קונים רישוי מלא מקצה לקצה.
ואנחנו מדברים פה על שימוש כרגע.
אנחנו מדברים כרגע, בשלב הראשון היה של שימוש בכלל, העולם... הולך, המגמה העולמית היא כבר לא הולכת, היא קיימת לשימוש באופן סורס, כמו איש פיתוח בעברי, חטאתי פעם או 600 פעם בלפתוח סטאק אוברפלו ולראות מה קורה שם, או לקחת ספריות שלמות ולעשות בהם שימוש, ככה העולם נבנה אחד על גבי הדברים השניים, ואתה מראה בממשלה שאתה פשוט נתקע. והדרך להתחיל לרוץ מהר היא דרך שעושים מסמך של 2-3 עמודים שאומר, ככה עושים את זה, זה הצ'קליסט שצריך לעשות, זה מה שכל בעל תפקיד צריך לוודא, וזה למעשה אפשר את הכניסה. הצד השני הוא הצד של ההוצאה. הממשלה בסופו של יום מפתחת תוכנה בכסף ציבורי, עבור הציבור, ואני מאוד האמנתי שכמו בהרבה דברים אחרים, גם הקוד, אור השמש מזכך אותו בצורה הטובה ביותר, ועל כן צריך להוציא אותו ולשחרר אותו, ולתת לציבור להיות שותף, אחד בלראות שאין איזה יד נעלמה מאחורי הדברים, ושתיים, לקבל את התובנות, בין אם זה בעולמות הגנת הסייבר, שאנחנו רואים חדשות לבקרים, כל מיני פערים שיש, וגם להשתמש בקוד הזה, עם מי שצריך למערכות שלו, ללוגיקה שלו, למה לא? אין במשהו ייחודי.
זה גם באיזשהו מקום שייך לציבור, לא?
חד משמעית, הממשלה עובדת בכסף ציבורי עבור הציבור, ולכן ההבנה והאמונה שסביב זה, זה נבנה כל ההנחיות האלה, היו סביב הרצון לשחרר אותם בצורה מסודרת, ותחת מדיניות מסודרת, תוך שמירה על נכסים של המדינה, ושמירה על מידע שאסור להוציא אותו, למשל פרטי ודברים כאלה, וגם שמירה על איך הגנות סייבר או דברים מאוד מוגנים בקוד, אתה לא מוציא אותם, איזה תהליכי ניקוי אתה צריך לעשות קודם, אז once יש לך הסדרה, באמת יש כמה משרדים שלקחו את זה והוציאו דברים, לדעבוני לא מספיק, יש עוד הרבה עבודה מה לעשות שם.
אז זהו, שאלה היא איך התגובה, איך מגיבים לזה, מצד אחד זה אני מניח יכול לאיים על חלק מהאנשים, חלק מהאנשים זה הזדמנויות.
איך נראה בכלל תהליך הסדרה כזה, אולי אפילו
קודם? קודם כל יש הרבה מאוד פחד, אנשים שמתכנתים מאחורי מסך ברזל, יש הרבה מאוד חשש על לשחרר קוד, כשהציבור רואה קוד ממשלתי, בדרך כלל הוא מביא איתו את כל התפיסות שלו, זה לא משנה מימין ומשמאל, אבל יש לו איזשהו בעיה עם מה שהממשלה עושה, הצד שמעצבן אותו יותר, ואנשים נוטים להוציא את זה על כל מה שהם יכולים. אחד מהדברים,
פוליטיקה בקוד.
גם פוליטיקה בקוד, אתה מוציא קוד, ואתה רואה שלל תגובות ברשתות, איזה מצחיקים, הם קראו למשתנה מס הכנסה, ונו, מה רע בזה, אני שואל ברצינות, זה הדבר הכי גרוע. יהיו משרדים שהתגברו על החשש הזה, שהוציאו דברים, אני ורשות התקשוב וממשל זמין שהוא חלק מרשות התקשוב, הוצאנו את כל המערכות הרוחביות המשמעותיות, אחת אחרי השנייה יצאו, והפלא ופלא, השמיים לא נפלו, כלומר קיבלנו כל מיני הערות, היו כל מיני תיארות על טייפוס בטקסט, היו הערות על דברים, היו, יש הערות כל הזמן על פערי סייבר שמקבלים לתיבת מיילים של דיווח אנונימי או לא אנונימי ומטפלים בהם, ואפילו נותנים קרדיט למי שעלה אליהם, זה אין איזשהו נטייה או ציפייה להגיד שאצלנו הדברים האלה לא קורים, או בממשל זמין בממשלה הם לא קורים, והחשש הזה הוא חשש שלפעמים הוא משתק, והחלק מהרצון של ההסדרה הזאת היה לנער את השיתוק הזה, ולהראות שאיך אפשר.
גם יש מן הסתם חלק של אנשים ש... מפחדים שיראו את הקוד שלהם, יגידו, הם לא יודעים לכתוב נכון. קוד, הם לא זה בממשלה, זה בייחוד, נכון. כאלה אנשים ש-20 שנה, 30 שנה,
כן, תראה, אותו תפקיד. אני אגיד פה בצורה הכי פשוטה, אני מאמין בייחוד כוח האדם הממשלתי, לא פעם ולא פעם הם חוטפים על איכותם, או שהם בינוניים, או דברים כאלה, אני טוען שיש בממשלה כוח אדם מצוין, האתגרים שהוא עומד, אתגרי הפיתוח, הם מאוד מורכבים, גם אם זה בלוחות הזמנים, גם אם זה במגבלות כאלו אחרות ששמים על מה אפשר ואי אפשר לעשות, וככזה יש לפעמים החלטות ארכיטקטוניות שאתה לוקח, שאתה לא, אם אתה מבחוץ, אתה אומר מה הבעיה. אתה יודע, לפעמים שיש איזשהו אירוע ציבורי, אני רואה שוב פעם בטוויטר, זה נורא קל לבוא ולהגיד, מה הבעיה? אני אביא איתי שתי אנשים, נעשה את זה בשלושה ימים. סבבה, אבל תעשה את זה בשלושה ימים, תוך דאגה לכל בעלי מוגבלויות, או לכל קשיים, תעשה את זה תוך תיאום לכל מערכות ההבטחה, שחצי מהם אתם לא מכירים כנראה, תעשה את זה תוך התאמה, לאיך אתה מתחזק את זה בעתיד, כלומר, יש 1001 שיקולים מאוד מורכבים, שלא רואים מאחורי הקלעים, שאנשים צריכים להתמודד איתם, הם חוטפים עליהם לא פעם ולא פעמיים, אתה יודע, דיברנו מקודם על כל מיני צייצנים כאלה, שיש אתר ממשלתי שלא עובד ל-40 שניות או לדקה, זה כותרות, אני רואה כן. אותה, מה זה, זה לא יכול להיות, זה טטטה. ואותם צייצנים שיש לך תקלה בפייסבוק או גוגל, או זה ענקית עולמית כזה, אני שומע אותם מתראיינים באותו יום, זה מערכות מורכבות, צריך להבין שזה חלק מהטכנולוגיה, זה מה לעשות, זה לא גזירת גורל, זה ככה זה עובד, אז אותו דבר זה עובד. המטרה באופן סורס הוא להביא ידע באמת שקיים, לא צריך להמציא את הגלגל הכל בתוך הבית, והדבר השני, כמו שאמרת, הוא להוציא, בסוף אם הציבור יכול לעשות בזה שימוש, או החלום שלי היה שהציבור יתאהב באיזשהו רעיון, באיזושהי מערכת, ויש שותף ממש לכתיבה שלה, זה לא קרה, זה לא התממש, אבל זה היה
רצונם. ממש לייצר קומיוניטי סביב המערכות הממשלתיות?
נכון, אחד הסיפורים שהיה בממשלת אנגליה, שהם שחררו את מערכת המס או הטבות המס או משהו סביב הנושא הזה, ומישהו כתב להם בתגובה שם בקוד, בריפו, ששימו לב, יש מקרה קצה של אישה בהיריון, שהיא לא עובדת והיא לא זה, היא לא מקבלת את הנקודות. אחלה דוגמה הזה, זה בדיוק הדברים, הסוג כן. הדברים שאתה לא צריך לחכות שאיזה גברת מסכנה תילחם במערכת ויגידו לה, המחשב אמר לא, לא מגיע לך, אלא להבין איפה המקור של הבעיה ואפילו להציע את הפתרון שלה.
טוב, זה מוביל גם לצד השני אולי של אופן סורס, שזה גם הצד של הידע או חשיפה של API'ים שעליהם יכולים צד שלישי כלשהו להשתמש בידע הזה בשביל לעשות כל מיני דברים. דיברנו קודם על הסדנה לידע ציבורי, שעושים את זה, עושים את זה ויש מקבילות עליהם בעולם. זה גם היה משהו שהובלת, נכון?
חד משמעית. אופן דאטה הייתה החלטת ממשלה עוד לפני שאני הגעתי, אני הובלתי את המימוש שלה. הממשלה, המדינה אומרת לא רק שנוציא את הקוד, אלא גם נוציא את המידע. יש החלטת ממשלה שאומרת שכל המידע שהוא לא מוגן ביטחונית והוא לא מזוהה פרטנית, צריך להיות מונגש לטובת הציבור באתר data.gov.il, בשביל שהציבור יוכל לעשות בו, להוציא ממנו ערכים. עכשיו, כלכלת העולם, כמו שאתם יודעים, הולכת לכלכלת API, אין סיבה שגם בממשלה יבנו מונוליטים כמו שהיה פעם לפני 20 שנה, וגם בממשלה הרבה מאוד עבודה נעשתה כדי לעבור לעולם ה-API ולתקשר עם העולם, בין אם זה בכל נושא של בנקאות פתוחה, בין אם כל נושא של פתיחת המאגרים כדי להציע מהם ערכים עסקיים, זה חלק ממגמה עולמית שגם הממשלה צריכה להאיץ אותה, הרגולציות האלה מטרתם להאיץ את השינויים האלה בדיוק.
וזה קורה, לאט לאט אבל זה קורה.
זה קורה כל הזמן, כן.
אז אני רוצה, יש שני נושאים שמעניינים, נתחיל בראשון, שעובר כחוט השני בשיחות שלנו עם פודקאסטים, הרבה אנשים, זה נושא של ההבטחת מידע. הנושא של איך, לאופן סורס יש שני פנים, מצד אחד, הקוד פתוח זה חושף אותו להתקפות, מצד שני הקוד פתוח זה חושף אותו לריוויו ולתיקונים ולזה, מה הרושם שלך בתור מישהו בצד השני, בצד של הפיתוח של ההוצאת מערכת לאופן סורס, מה זה עשה להבטחת מידע? אז
הנחת העבודה, קודם כל, שיש איום סייבר קבוע ברמה של מעצמות, כלומר האם יש בני 16 עם קפוצ'ון שמחפשים איזשהו משהו שהם קראו, זו תוכנה בטוח שכן, יש כל הזמן על כל הארגונים.
בטח על ארגון ממשלתי.
בטח על ארגון ממשלתי, בטח על ארגון שמחזיק מערכות מורכבות ורגישות, לא נפרוט אותם פה, אבל כן, מעצמות עושות מאמץ לבנות תוכנית תקיפה מסודרת, ולמצוא את הקצה של הקצה של החור בגדר בשביל להיכנס אליו, הוא תמיד יהיה דרך אגב, או ב-99% מהמקרים יהיה סביב פער בתחזוקה או מערכת ישנה, או שלא הספיקו עדיין לפצ'פט שזה משהו, זה תמיד יהיה במקומות האלה. סביב זה, כשאתה מוציא קוד, אחד, יש מערכות הגנה פנימיות סודיות, שאין שום סיבה שהציבור ידע עליהם, שוב פעם, לא כי זה כיפת ברזל, זאת אומרת, לא שזה סופר מתוחכם, אבל אין שום סיבה שתדע שיש לנו אותם, ואנחנו עושים בהם שימוש, שממאחורי כמה מעגלי הבטחה, אז אין שום סיבה שהממשלה תפרסם שהם קיימים, כי אז אתה תלך לחפש איזה פרצות יש שם כדי לנצל אותם. אז חלק מהתהליך הוא חלק שעושה ריוויו, תחום הבטחה, תחום של הסיסו או אנשיו, שפשוט מנקעים חלק מהקוד, משחירים אותו בחזרה כדי להוציא אותו החוצה, בגלל זה הקצב שיוצא הוא לא קצב של חברה, אתה יודע, שעובדת עכשיו, זה סטארט-אפ שעובד באופן סורס ומוציא כל הזמן ברנצ'ינג, הוא קצב שיוצא אחד לכמה חודשים לפעמים, is good enough. הצד השני, אחרי שעשו הלבנה והוציאו את כל מה שחשבו שמוגן, ויש לך את זה לציבור, פה הציבור יכול לתת באמת את המבט שלו, ולראות את הפערים, וכמו שאמרתי, יש גם בממשל זמין, ב-gov.il, למטה יש תיבת שאפשר להודיע, באנונימי או לא באנונימי, זה משהו שהוא מבורך, יש עמוד שמקבלים עליו קרדיט, אין שום ציפייה להגיד שאצלנו זה לא קורה או לא יקרה, יש בעולם שתי גופים בעולם של הבטחת מידע, כאלה שנפרצו וכאלה שלא יודעים שהם נפרצו, אז זה לא מקום טוב להיות בו.
פרויקט נוסף שהובלת זה הפרויקט של הענן הממשלתי,
נכון.
פרויקט גדול, אנחנו רואים אותו מתממש בימים אלה, עשה הרבה כותרות, איך זה מתחבר עם עולם האופן סורס בראייתך? האם זה יקידם אותו, או שזה לא קשור, או שזה...
חד משמעי זה שתי דברים שבאים ביחד. הממשלה התקשתה ללכת לענן, ואני לא חושב שאני צריך להסביר בעולם הענן, זה מגמה עולמית והכל עובר לענן, כל הלגאסי עובר לענן, כל הסטארט-אפים קמים בענן, הכל הולך לענן. כממשלה הייתה בעיה, קושי מאוד גדול לצרוך שירותי ענן שיושבים בפרנקפורט, או בדבלין, או לא משנה איפה באירופה.
וירג'יניה.
ולארצות הברית הייתה מחוץ לסקופ בכל מקרה, אבל כשאתה רוצה להניע ממשלה, לנוע בקצב, בעוצמה, את צריך פתרון איזשהו הסדרה, והפתרון שאני יזמתי היה שבואו נביא את העננים לישראל, אחרי עבודת מטה באמת של שנה, עם שיחות עם כל הרגולטורים, מי המפקח על הבנקים, הביטוח, על כל מה שאתם רוצים, הצטרפו גם מנהל הרכש הממשלתי, שזה במשרד האוצר, והובילו מכרז מרכזי, שהביא לפה, בסוף זכו AWS וגוגל, אבל גם אג'ור ואורקל נמצאים בישראל, אנחנו מדינת שיעית בעולם, שכל ארבע ענקיות פועלות בשטחן, ובחזרה לאופן סורס, חלק, אם אתה, נגיד את זה הפוך, אם אתה מעביר לענן, ואתה עובר כולך 100% לעבוד רק בענן, אבל באותה תצורה שעבדת כמו on-premise, איזה מערכות מונוליטיות או שכבת IaaS הכל, אז החלפת את החדר מחשב, וזה יעלה לך יותר, זה יהיה פחות יעיל, לא לזה הענן נוצר. הענן נוצר שיבנו אותו אבני לגו קטנים שיחברו אותם ביחד, השימוש והאימוץ של open source הוא מהותי ומשמעותי בשביל להשיג את זה, ובגלל זה זה סוג של האבן הראשונה שהונחה, עוד אני אגיד עוד לפני שידעתי שנגיע לניבוס, עוד לא חשבתי עליו שההחלטה הזאת נכתב, החלטת ממשלה הזאת או ההנחיה הזאת, מאז כשניבוס הגיע והיום רשות התקשוב בישראל דיגיטלית התאחדו מערך הדיגיטל הלאומי, והמערך הזה מוביל את העבודה לאימוץ ניבוס, הוא רואה אותו, הממשלה העבירה להחלטת ממשלה שהוא רואה אותו כמנוע או כפרויקט אסטרטגי, ונתנו גם יעדים כדי לעבור לענן, זה בסוף הכל מתחבר. אתה לא יכול להעביר מונוליטים לענן, ואתה לא יכול לפתח היום מערכות פתוחות שהן לא עושות שימוש נרחב באופן סורס, ואני מקווה שגם הצד השני של הפתיחה בחזרה של הקוד הממשלתי הוא משהו שאנחנו נראה ההצעה שלו.
אנחנו כשבשיחה המקדימה שלנו דיברנו על משבר מאוד גדול שקרה בזמן שאתה היית בתפקיד, בינתיים קרה משבר מאוד גדול, עוד יותר גדול, אתה כבר לא בתפקיד, אבל בוא נחזור על המשבר, זה כמובן היה משבר הקורונה, איך זה השפיע על מערך המחשוב הממשלתי?
אחד הנקודות המרכזיות זה נושא של לקחת סיכונים, בממשלה פחות אוהבים לקחת סיכונים, כי יש הרבה מאוד ביקורת, כמו שאמרנו, ביקורת וציניות על כל תקלה הכי קטנה, ואחד הקווים שאני הובלתי מכניסתי לתפקיד היה, בואו ניקח סיכונים, אני מוכן לקחת על הכתפיים שלי כל סיכון של דאונטיים, או זה לא עבד, או איחרנו במשהו, כל עוד זה מקדם איזשהו מטרה. אחד הדוגמאות שעשינו, מערכת האזור האישי, מערכת ההזדהות הממשלתית, היום היא כבר הלאומית, עלתה לאוויר מאוד חלקית, כשאתה יוצא עם מערכת כזאת, היה ברור שאנחנו צריכים מוצר, אין סיבה להמציא את הגלגל, ומוצר זה מכרז, ומכרז זה זמן, ואתה במכרז גם רוצה לוודא שאתה מקבל את כל התנאים, ובמקביל למכרז, בממשל זמין בנו מערכת, שאפשרה לעשות הזדהות בצורה בטוחה, על פי כל התקנים, רק אממה היא נתנה מענה רק לחלק מאוד קטן מהמקרים, היא לא נתנה מענה לכל מיני אנשים עם מוגבלויות, היא לא נתנה מענה לטלפונים מקשרים, היא נתנה מענה לפלח מהאוכלוסייה. המערכת עלתה לאוויר.
שזה דרך אגב נקודה מעניינת, זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על חברות פרטיות, חברות עסקיות, הם יכולים לכוון בעצם למי הם תומכים ולמי לא. אתה מדבר על ממשלה, פתאום אתה חייב לכוון לכולם.
אתה גיל השלישי, ואתה חייב לקחת הצעירים, אתה חייב לקחת פריפריה, ובזורה בדואית, אם יש לו מחשב בבית, אם אין לו, אם יש לו אוריינות דיגיטלית, או אין לו, אם הוא חרדי או דתי, או כל הסיווגים האלה. והמערכת עלתה לאוויר, כמו שאמרתי, וחודש בערך אחרי שהיא עלתה לאוויר, נזעקו בכנסת, נזעקו לשמוע איך אנחנו מפלים את הציבור להביא אותי לדיון. לא, אני יכול להגיד לכם שנתנו תשובה מאוד מסודרת, שאומרת יש תהליך, זה עוד חודש הבא יעלה היכולת לתמוך באוכלוסייה הזאת, וחודש אחרי זה ככה, וזה התוכנית השלמה, וכולם אמרו בסדר, בהצלחה, לכו עם זה.
יש עוד מפה זה...
עכשיו, כן, הרוד מפה מאוד הרגיע, לא, כל היה נראה בסדר, ואז פרצה הקורונה. ושפרצה הקורונה, היה ברור שהולך להיות בוסט של עבודה מרחוק, והברור שמערכת ההזדהות חייבת לרוץ. מערכת ההזדהות גדלה במאות אחוזים כל שבוע בערך. הזמנית עוד הייתה אז. אני לא יכול לתאר מה אם לא היה, איך היינו עוברים את זה. כשיצאו לדרך עם תקנות שעת החירום דאז, שהלכו לסגר, שאלו אותי מה המגבלות, מה אנחנו צריכים לשים שם, כמה עובדי מדינה יעבדו מהבית, איזה שירותים. חשבתי על זה דקה וחזרתי עם תשובה, אין מגבלות. אנחנו ניתן מענה לכל מה שצריך. אחד, כל העובדי מדינה עבדו מהבית במשך תקופה מאוד ארוכה, והצד השני, השירותים, המשק המשיך לעבוד. למשל, דוגמה, הזדהות בפני עורך דין, הזדהות בפני עורך דין שאתה מגיע ואתה חותם והוא מזהיר אותך שזה תציר ואתה
נוטריון,
תמוד, כן. נוטריון, החתימה הזאת, הטקס הזה, עד אז היה התנגדות עזה מצד לשכת עורכי הדין להעביר את זה לדיגיטלי, זה פוגע להם לתפיסתם בפרנסה, אתה חייב לפגוש את העורך דין בשביל לשלם לו על זה, ואז יש סגר, ורגע אי אפשר לפגוש את העורך דין, אז מה עושים? אז מהר מהר קיבלנו אישור עם הרבה מאוד עבודה של משרד המשפטים, 48 שעות עלה השירות הזה אחר כך, השירות הזה היה אחד המרכיבים שאפשר למשק לעבוד, אם אתה רוצה לפתוח חברה, אם אתה רוצה לסגור חברה, אם אתה רוצה להקים עמותה, אם אתה רוצה לקחת הלוואה, אם אתה רוצה לפשוט רגל, כל דבר שאתה צריך לעשות, אתה צריך לחתום בפני עורך דין, והשירות הזה הוא שירות אחד בפני רבים שאפשר לעשות את זה, והדרך הייתה להגיע לזה היא דרך שלקחה סיכונים, שהיא לקחה להגיד אנחנו יודעים שאנחנו נותנים מענה לכולם, אנחנו יודעים שיהיו בעיות טכניות, לא נתנו מענה להכל, אבל על הבסיס, על איך ההגנת הבטחה, איך אי אפשר לגנוב זהויות, אנחנו יודעים להבטח אותו. אגב, אני אגיד פה, לא 100% מושלם. למדנו על הדרך, ראינו כל מיני ניסיונות, שבזמן אמת, אלינו גרסאות שסגרו אותם. למשל, אתה לא יכול להירשם עם יותר מטלפון אחד, יותר לשני אנשים, או שלושה אנשים, אני לא זוכר כרגע את המספר, אבל ראינו כל הזמן ניסיונות והגבנו להם בריל טיים. היכולת, שמעתם פעם על אג'י? לא, סתם, אני צוחק. היכולת להגיב בזמן אמת, להיות אג'ילי לשינויים האלה, זה מרכיב מאוד משמעותי, וזה חלק מהדברים גם שנכנסו לממשלה בצורה רחבה מאוד בשנים האחרונות.
מאוד מפתיע לשמוע את זה מהממשלה. לא תפיסה שלנו, לא שזה גוף אג'ילי שזז כל הזמן, אלא להפך.
תראה, זה בדרך כלל הממשלה עולה לכותרות, סביב הדוגמאות הלא טובות, או המערכות הממשלתיות סביב הדוגמאות המאוד לא טובות. יש מערכות שמפעילות, או אנחנו כל החיים שלנו תלויים בהם ומתפקדים בהם. מנמל התעופה, דרך מערכת הכבישים, דרך בתי החולים, דרך מערכת החינוך, דרך, האם אפשר לעשות יותר טוב? כן, תמיד כן, אפשר לשפר. האם זה עובד וזה עובד טוב? התשובה היא חד משמעית, כן. הבעיות הן בשוליים, ולצערי הם אלה שיוצרים את את ההרגשה הזאת של החוסר זביעות רצון.
אז בגדול, אבל מה שאפשר להגיד זה שהקורונה יצרה בוסט אימוץ הדיגיטלי הממשלתי, כמו שזה קרה בעצם בתעשייה.
הממשלה, כן, הממשלה ראתה את מה זה נתן ומה זה עשה עמוק בתוך אחד הסבבים של הקורונה כבר, שהיה בסטנדסטיל מלא על תקציבים, עברה החלטת ממשלה 260, שהאיצה עוד פעם את הנושא הדיגיטלי, היא פתחה...
שמה מהותה כאילו?
מהותה היא נתנה מספר אזורים להתמקדות, סביב אירועי חיים בעיקר, סביב האזור האישי, הרציונל שהממשלה עובדת בשבילך ולא הפוך, כלומר אם אתה עכשיו מחפש שירות, אתה לא אמור לדעת באיזה משרד, אם זה משרד החינוך או הכלכלה או כל דבר אחר, אתה אמור למצוא אותו על פי השירות ולא על פי המשרד, ושנית הוא אמור לתת לך באזור האישי את השירותים שרלוונטיים אליך. אם אתה, אחד העיתונאים פעם אמר לי, נכנסתי לאזור האישי ואני רואה רק שלושה שירותים. אמרתי לו, מעולה. זה אומר שאין לך תו נכה, ואין לך רישיון נשק, ואין לך ככה וככה וככה, כי יש עשרות רבות, אם כבר מעל 100 כנראה היום, או על מאות כבר שירותים שהם, אתה עולה לאזור האישי ואתה רואה רק מה שרלוונטי אליך, אז הממשלה ב-260 ביקשה לדחוף את זה. והדבר השני, רשות התקשוב הממשלתי, כשמה כן היא עשתה שירותים בעיקר, או יצרה שירותים מוחביים בעיקר לממשלה, אז 260 פתחה את הדרך כדי להנגיש אותם למגזר, לרשויות המקומיות, כי שם באמת יש פער משמעותי.
נכון.
אם תיקח את 5-6, לא יודע, 10 הרשויות המובילות, תוריד אותם רגע מהגרף, יש מדבר גדול בעולם השירותים, עם אירועים מאוד מורכבים, גם סביב הקורונה שהוצפו, ברמה של רשויות שלא יודעות מי התושבים שלהם, או מי המקרים, איפה יש אוכלוסייה מבוגרת שצריכה עזרה, או אנשים עם מונשמים נגיד, וקלה ברשויות שאפילו מחשב אישי אין.
כן,
אין שם מחשבים.
בהקשר של המלחמה עכשיו, אז יש רשויות שהתפרקו, מה זה התפרקו? הרשות עצמה קיימת, אבל היא צריכה לתת עכשיו שירות ל-60,000, 70,000 תושבים, וכל תושב נמצא במקום אחר. זאת אומרת, עצם על הדעת איפה נמצא התושב בשביל לתת לו, להגיע אליו, זה כבר הפך להיות איזשהו אתגר.
אז ראית במלחמה הזאת, אני כבר לא, כמובן כבר לא בממשלה, לא שותף בשום דרך ואופן, אבל ראית מאוד מהר את מערך הדיגיטל הלאומי, אלא את מערכת יד, יחד, ש... יצרה בעצם מיפוי לכל אנשים שפונו בין אם בצו או בין אם בעצמם, לאיפה הם נמצאים, מה הם צריכים, והם לא צריכים לרדוף משרד משרד.
בשירות האישי אפשר להגיד איפה אני נמצא.
בדיוק, איפה אתה נמצא ומה אתה צריך. כלומר, אל תמלא עכשיו תופס של משרד הבריאות ותופס של משרד הכלכלה ותופס של משרד החינוך. בתופס אחד תגיד מי אתה, מי האנשים שאיתך במשפחה שלך, מה הצרכים המיוחדים שלכם, ומשם התופס הזה מחלחל למשרדים האחרים וממשיכים את...
וזה משהו שפותח.
פותח אד-הוק בחמל הרבה, שהיה ביחד עם וויקס ומערך הדיגיטל, וגם דלויט שמה, אבל זה דרישות או צרכים שעלו משם, ומערך הדיגיטל על בסיס התשתיות שלו פיתח אותם, כן.
טוב, מה יש לך נגד אסטוניה?
מדינה נפלאה, את סבך אותי דיפלומטית, אבל אני לא, לא אוהב את הדוגמה האסטונית, מהסיבה שכולם אומרים, למה אתם לא כמו אסטוניה, למה אתם לא אסטוניה, למה הדיגיטציה של הממשלה לא דומה לאסטוניה, אז אני אסביר למה אני לא אוהב. אחד, זה מדינה מאוד קטנה, תמיד היינו צוחקים שאפשר בקבוצת וואטסאפ אחת להכניס את כולה, אז יש פה, לא יודע, 2 מיליון איש, משהו כזה קצת פחות, משהו כזה מאוד קטנה, אבל הדגש היותר משמעותי...
אבל באירוויזיון הם לוקחים, לא?
הדגש היותר משמעותי, שזו מדינה שלא הייתה קיימת עד שנת 91, נדמה לי, או תחילת שנות ה-90, וכשהם הוקמו בתחילת שנות ה-90, הם אמרו, קודם כל, אנחנו לא סובייטים, כלומר, הם זרקו את כל ספר החוקים, הם יצרו חוקים חדשים, אין להם שום לגסי בחקיקה, והם הכניסו את כל מיטב מערכות המחשוב שהיו דאז בשנות ה-90, והכל נוצר ככה.
אין להם מיינפריים בעצם.
אין להם מיינפריים ואין להם חקיקה. החקיקה לפעמים היא מאוד מאוד מוגבלת. נגיד לך דוגמה למשל, שהתגברנו עליה עם משרד המשפטים, יוצא חקיקה, יש לך בחקיקה כתוב שעל מנת לבצע פעולה מסוימת, על האזרח להגיע בפני פקיד. עכשיו, החוק כותב שאתה צריך להגיע בפני פקיד, איך אתה עושה את זה דיגיטלי? כשאתה קורא את החוק, המשמעות שלו, התחולה שלו, הכוונה שלו, התכלית מה שנקרא, זה שירו המקדים לזהה אותך. זה הייתה המטרה שכתבו את החוק הזה בשנות ה-70 מתישהו.
כי זה היה דרך לזהות, אתה רואה בן אדם פיזי,
אתה רואה עם התעודת זהות.
אז עבודה של רשות התקשוב, של היועצת המשפטית, ביחד עם ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים, יצרו הנחיית יועץ משפטי לממשלה, שבא ואומר שיש לפרש את התכלית של החוק, ואם אתה נותן מענה לתכלית של החוק, ואתה נותן מענה גם למי שלא דיגיטלי, אתה לא צריך לשנות החקיקה, אתה יכול להתקדם. זה גם שיטה ישראלית פורצת דרך, כי ניו זילנד למשל הלכו ושינו את כל ספר החוקים, חוק חוק כדי לתקן את זה. עכשיו אסטוניה, בחזרה לאסטוניה, עברו מאז שנות ה-90 איזה כמה וכמה שנים, גם הם נמצאים היום ב-IT debt, בחוב, בדברים שהם נמצאים ומחפשים איך להחליף אותם. אם אתם באמת רוצים להקשות בפן הדיגיטלי, דנמרק היא דוגמה, היא מדינה דמוקרטית, דומה לנו בסדרי גודל, נותנת שירות לעילה ועילה.
מה למשל? זאת אומרת, איפה זה מתבטא?
הם באזור האישי הרבה לפנינו, באזור העסקי הרבה לפנינו, אתה קובע באזור האישי, אתה משלם את הכנס שקיבלת לחנייה, ואתה קובע גם תור לרופא שיניים, הכל במקום
כמה
אחד.
כמה זה פונקציה אבל של כסף לעומת
זה? זה לא פונקציה של
לא
כסף.
לא פונקציה של כסף?
לא, זה פונקציה של היכולת שלהם לעבוד בכל אחד, למשל שם, גם שם יש 200 ומשהו רשויות, הם מאוחדים תחת גוף אחד כולם, שעושה להם מכרזים, עושה להם פיתוחים, עושה להם עבודה.
הם מסתכלים עליהם, אומרים עליהם, לשם אנחנו רוצים להגיע,
זה אחד המדינות, יש מספר מדינות יעד שכל הזמן עושים בנצ'מארק, מחפשים את הטוב בכל העולם, וכן, דנמרק היא אחד המדינות שהסתכלנו עליהם, להיות דומים אליהם בתחום הדיגיטלי.
גם זה, במידה מסוימת, עוד פעם, מפתיע, הקטע של המוטיבציה להשתפר. דיברנו על זה בהתחלה, עוד פעם, הרושם שהם מקבלים הרבה פעמים זה שאין broken, don't fix it, ופה אתה מתאר מצב אחר לגמרי, שכל הזמן מנסים לזוז קדימה.
יש שכבה מאוד מאוד גדולה של, אפילו לא נגיד סמנכלים ומעלה, אפילו פחות מזה, מנהלי אגפים ומעלה בממשלה, שמאוד מאוד דוחפים קדימה כל הזמן לעשייה. יש הרבה מאוד קשיים, יש הרבה מאוד קשיים במובן הרגולטורי החוקי, לשנות כל דבר, יש לו השלכות רוחב משמעותיות, צריך לעשות את זה תמיד בזהירות, יש שיקולי תקציב כל הזמן, האם אתה עושה את זה או לא עושה את זה, כל שקל שאתה מוציא לפה, תמיד הייתי אומר, האם המיליון שקל מערכת הזאת היא שווה עכשיו עוד טנק או עוד נגמש, או שווה את המערכת הזאת, כי בסוף אתה עוסק בכספי ציבור, אבל יש כל הזמן רצון להתקדם ולעשות, זה ללא ספק.
טוב, עוד אנחנו קצת צופים פני עתיד, אבל נושא האחרון שאנחנו חייבים לגעת בו, זה כל מה שקשור ל-AI. אמנם זה עדיין בהתהוות וזה עדיין ההתחלה, אבל מדברים הרבה, וגם אנחנו פה דיברנו בפודקאסט לא מעט על רגולציה, אנחנו רואים מדינות, זאת אומרת, כל הנושא של ה-AI הוא הופך להיות בהרבה מדינות אירוע מדינתי, גם ברמת הרגולציה, ובחלק מהמדינות, ממש בפועל, בדחיפה של הדבר הזה. איך ראו את זה בתקופתך ברשות התקשוב? האם בכלל ניהלו על זה דיונים, או שזה היה משהו בשוליים?
הדיונים היו סביב דאטה בעיקר, והנושא של איך data-driven policy, איך מייצרים ממש חקיקה ורגולציה על בסיס מידע, ולא תחת הפלורסנטים עם תחושות. אחד הדוגמאות זה שרצינו לעשות עבודה, נשאר איזשהו תקציב, רצינו לעשות עבודה ביחד עם משרד ראש הממשלה, או משרד ראש הממשלה הוביל את העבודה סביב איזשהו עטבות לניצולי שואה, ורצו לעשות עבודה כמה ניצולי שואה שאין בבעלותן דירה או משהו בסוגנון הזה, וזה מספר משרדים, אתה צריך מידע גם ביטוח לאומי, גם מרשות המיסים, גם ממשרד הרווחה ועוד כמה משרדים. כמה זמן לקח לאסוף את המידע הזה, שהוא שוב פעם, הוא לא פרטני, רצו מספרים, כן? כמה זמן לקח לאחד מידע, לכמה כאלה ניצולי שואה יש?
שנה?
חצי שנה. למשהו שאת צריך לקחת, לא יודע, שבוע, בסדר? אם זה לא יום, אם זה לא בקליק, נגיד...
למה לא יום?
אני לא, אני אומר, אני הייתי מסתפק בשבוע, נגיד, כי המשרד ההוא לא מדבר, אין API, הייתי מוכן הכל, שהטכנולוגיה לא תתקע אותנו. אז זה לא לקח שבוע.
תביאו את זה בדפים ונספור.
חצי שנה, בדיוק, חצי שנה זה הרבה מאוד זמן. אז כל עולם הדאטה הסתכל על סביב זה, AI התחיל ממש בקצה התקופה שלי, אבל הבנו כבר שזה אירוע שהוא הולך, שאני עד אז דיברתי על יום יבוא ונדבר עם המחשב בשפה חופשית, והוא ייתן לנו תשובה, נראיתי איזה חולמני, והנה ChatGPT וחבריו הגיע והתפרץ עלינו, ומובן שזה טכנולוגיה שיוצרת אימפקט משמעותי, כלומר אם אנחנו מסתכלים על כמה מהפכות בעולם המחשוב, אם היה לנו את המיין פריים ואז את המחשב האישי, ואז האינטרנט, ואז הטלפונים הסלולריים, ששינו את החברה, לא רק את הכלכלה, בצורה מהותית, אז ה-AI הוא טכנולוגיה כזאת, היא הולך לעשות את השינוי הזה בצורה מאוד משמעותית. הממשלה עושה הסדרה, אני מקווה שתדביק את הקצב שהטכנולוגיה הזאת מתפתחת, ולא תהיה איזשהו משהו שהוא עוצר, כי בסוף אין ריק בדברים
אבל
האלה.
אבל איזה סוג של הסדרה אנחנו מדברים?
בסוף תראה, יש הרבה מאוד... בוא נסתכל על זה רגע מהמשק, בסדר? כי זה יותר קל, כי הוא גם רץ מאוד מהר. אין היום שום גוף שתחת רגולציה, בנקים, ביטוח לדוגמה, שיכניס ChatGPT או דומיו לפרונט דסק, ל-customer facing. כי יש לך אחריות של liability, אתה לא יכול לסמוך ב-100% על התשובות שלו. לבק אופיס כנראה יעשה בזה שימוש. עכשיו הדברים האלה ייפטרו, זה משהו שאני לא יודע להגיד אם זה חודשיים או שנתיים, אבל כנראה הם ייפטרו. גם בעולם הממשלתי אתה תרצה לעשות בזה שימוש. אתה תרצה לעשות שימוש, אתה תרצה שמשרדים יעשו בזה שימוש כדי להשיג, כדי לאבד נתונים. אם אתה לא תיתן את הרגולציה, אתה תמצא...
בבק אופיס אנחנו מדברים?
אפילו בבק אופיס. אתה תמצא את עצמך כל הזמן סוגר פרצות.
לא, אתה תחשוב שמישהו שואל את ה-ChatGPT על מס ומקבל תשובה לא נכונה, מחרטט אותו בביטחון.
אני אתן לך את זה דוגמה רגע מהענן, שתבין למה הענן, האירוע של הענן היה חשוב, כי אין ריק, יש משרדים שעלו לענן, רק הלנדינג זון ישב אי שם בדבלין או בפרנקפורט, לא יודע איזה רגולציה חלה על המידע שהיה שם. אני לא יודע איך הוגדר הלנדינג זון, אם היה לו את הגארדריילז הנכונים כן או לא, ואני אספר לך שאפילו היו מערכות באוויר שאף אחד לא ידע שהן יושבות בענן. כלומר, אם גילית איזה פרצה, אתה לא יודע לוודא שמישהו באמת טיפל בהם וסגר אותם. עצם ההסדרה, ושיצרו לנדינג זון ממשלתי ותהליך ממשלתי, אז אתה יודע שאפשר לרוץ לענן בצורה בטוחה. אותו דבר ה-AI, אתה תרצה שיעשו שימוש ב-AI, אתה תצריך לייצר את הפריימורק פעם אחת, המשפטי, החוקתי, הרגולטורי, למה מותר לך ומה אסור לך. וגם אם זה כלי שהוא תומך החלטה, שכנראה זה מה שיהיה בשלב הראשון, אתה תרצה שאתה תוכל להסביר את ההחלטות של ה-AI, ולא לסמוך עליו, כי מה-הלוסיניישן שלו כנראה הוא לא ייפטר בזמן הקרוב. בסופו של יום, AI הוא לא בלוקצ'יין, כלומר הוא לא איזשהו קאץ' פרייז או טכנולוגיה, שכולם יש הייפ גדול ולא מוצאים לו פתרונות. הוא ימצא מהר מאוד את הפתרונות, ומהר מאוד, אתה יודע מה אפילו, מהר מאוד הוא יהיה לך, חלק מהותי בכל מערכת, אם היום אנשים עושים שימוש ישיר בכל מיני מודולי שפה כאלו אחרים, מחר הוא יהיה בסלספורס, והוא יהיה בכל מערכת, הוא יהיה לך באוטלוק, הוא יהיה לך בוורד, הוא יהיה לך בכל כבר. מקום, אני יודע, הוא כבר והוא יהיה לך הרבה יותר, אתה לא תוכל לברוח ממנו, אתה תוכל להיכנס אליו, אתה תהיה חייב להיכנס אליו ולהגיד איך אתה עושה בו שימוש, ויותר חשוב, איפה אתה לא עושה בו שימוש, אתה צריך לצבור טיפה יותר ידע.
אני, טוב, זה כבר משהו שאני, זה כבר מתקדם יותר, אבל יש את כל עולם הרג, שבעצם לוקחים מידע של הארגון עצמו, אורזים אותו ושמים אותו מעל מודל ציבורי. וזה גם כן עוד איזשהו אתגר, בטח משפטי בעולם הממשלתי, שבו אתה לוקח מידע של אנשים, אורז אותו באיזושהי צורה, ובסוף מנגיש אותו דרך מודל שהוא ציבורי.
בצורה שהיא אנונימית כמובן, לכן זה יש פה בעיות רגולטוריות חמורות.
או שכן או שלא, כי אם אני רוצה עכשיו לשאול שאלה על עצמי, אז זה כבר לא יכול להיות אנונימי. זאת אומרת...
נכון, תראה, אין... It's too soon to tell, בסדר? אבל המידע, יש לך כבר היום, נגיד מידע לתאונות דרכים, אם דיברנו על הסדנה, מידע כן. תאונות דרכים לכאורה ביישובים המאוד קטנים, אתה יכול להגיע למי זה בן אדם, או תיקח אפילו גרוז, אתה רוצה להוציא מידע על חולה סרטן ביישובים, אתה יכול להוציא את המידע הזה. יש הרבה מאוד עבודה, שגם הממשלה עוד נמצאה בתקופתי, אבל היא מאמצת, ממשיכה לאמץ בעולם ההתממה, anonymization, שעושים למידע, ואיך תהליכים לעשות את זה בצורה... נכונה, אני חושב שהחלק הראשון, שוב פעם, זה AI הוא לא אחד או אפס, הוא סוג של maturity. קודם כל תתנסה בפנימית, במידע הפרטי, הפנימי, ורק שיהיה מספיק ניסיון ומספיק ביטחון, יתחילו להוציא דברים. ופה הנושא של הרגולציה והעבודה עם הרגולטורים הוא משמעותי, כי אז אתה גם יוצר את הביטחון אצלהם, ואת ההבנה למה הם עושים פנימי, ומה אפשר או אי אפשר להוציא.
אולי AI יכתוב את הרגולציה של עצמו.
אנחנו לקראת הסיום, אבל אני רוצה שאלה באמת, שהיא מילאת את נושא הרגולציה. הרושם תמיד הוא, שהרגולציה היא 20 שנה אחורה אחרי הטכנולוגיה. הטכנולוגיה מתחילה לרוץ, לא, כל הזמן רצה בקצב יותר ויותר מהר, 20 שנה זה נצח.
כן.
יש אפשרות מעשית לקצר את הפערים האלה?
אחד התפקידים של מערך הדיגיטל הוא בדיוק זה. אם פעם כל משרד היה עושה בעצמו ומחפש את הרגולטור שיבין בכלל מה הוא מדבר בראשי תיבות של אנשי הטכנולוגיה, מערך הדיגיטל בונה תוכנית אסטרטגית לכל עולם הטכנולוגיות, בונה תוכנית הכשרה, אם תראה רגע, סליחה שאני חוזר לענן עוד פעם, אז זה לא רק שמביאים את הטכנולוגיה ויוצרים לנדינג זון ואומרים מה יש בו, יוצרים סדנאות ממש למשפטנים, לאנשי רכש, למנהלי תכנון, לכל בעלי התפקידים הפריפריאליים שמשפיעים על זה, כדי שזה לא יהיה איזשהו אירוע טכנולוגי. אז חלק מהמשימות זה לזהות את המגמות הטכנולוגיות של השנים הבאות, ולראות מה הסט המהלכים שצריך לעשות אותם, פעם אחת זה רכש מרכזי, פעם שנייה זה הסדרה משפטית, ופעם שלישית כנראה זה הדרכה של האנשים לאיך עושים את זה נכון.
האמת שזה נשמע מעודד יחסית לפרספשן שהיה לי על שירותים ממשלתיים.
לגמרי. שחר, וואי, תודה רבה. פרק מעניין מאוד. שוב, אנחנו חלק מהדברים שמענו לפני זה, וזה עדיין מאוד מאוד מעניין. מדהים לראות את זה. קודם כל, תודה רבה שבאת להתארח, ולתת לנו ככה את הזווית הזאת של האופן סורס הממשלתי, שלדעתי לא מכירים אותה כל כך.
ואני רוצה לציין פה משהו, זה היה אמור להיות שאלה, ואתה כבר ענית עליה, זה לא צריך לזה שאלה, ואני חושב, זה נקודה חשובה, שצריך להיות עליה, שחלק מהניסיון שהיה, ולא כל כך צלח, זה לבנות קומיוניטי, אבל שאנחנו, כאנשי הייטק שלא נמצאים, שהם יכולים לעזור דרך זה שאנחנו נותנים מערות, ניגשים, רואים את המערכות, נושאים, נותנים מערות, אם זה מציאת חולשות, זה לא התחום שלי, אם זה הערות אחרות, שבנושאים שאנחנו מבינים בהם, כי בסך הכל זה אחד היתרונות של אופן סורס.
חד משמעית, בגוגל הקרוב לביתכם, תוכלו למצוא את הקוד הממשלתי, בקוד gov.il, נמצא שם, ולהיות בשיח עם האנשים במערך הדיגיטל, לדעתי יעריכו את זה מאוד.
מעולה, אז תודה רבה שוב.
תודה רבה.
סיימנו עוד פרק של מדברים פתוח.
מאוד מעניין.
ליצור איתנו קשר דרך הטוויטר שלנו, Talking Open, ודרך הלינקדין, השטג Talking Open, ומוזמנים גם ללכת לג'וש הביתה, לדפוק לו בדלת, אתה רוצה את הכתובת שלך? סתם בצחוק. זהו, ניפגש בפרק הבא, תודה רבה ולהתראות.
תודה רבה.